אוקיי, אז זה מאמר דיבור המתחיל, 40 ישרש יעקב, רב אמר אותו בשבת פרשת שמות, בשנת תשמח. יצא לאור, הרב הגיע אותו לקראת כבדה לטבת, בשנת תשנון. זה ההפטרה של פרשת שמות. כן. והפסוק אומר, הנביא ישעיהו אומר, הבאים ישרש יעקב. זה לא שונה פסוק. המשך הוא יציץ ופרח ישראל. ומלאו פני תבל תנובה. מה הפירוש של הפסוק הזה? יש כמה וכמה אופנים איך להבין. הבאים, מי בא לאן בא? ומה זה ישרש? מי משריש? איפה משרישים? מי יציץ ופרח? כי יש שורשים, יש פריחה. שנבין מי... מי משריש, אז מי הפריחה, לאן הם באים. בואו נראה לאן זה הולך, בואו נתחיל ללמוד, ונראה מה הרבי מסביר. באים ישרש יעקב, הוא מביא הצמח צדק, במאמרו דיבור המתחיל זה, יש במאמרי הרבי הצמח צדק, באור התורה, מאמר עם הדיבור המתחיל הזה, באים ישרש יעקב, הרבי הצמח צדק מביא קודם כל את הפירוש של תרגום יונתן בן עוזיאל. מה מתרגם בתרגום יונתן, שידוע, תרגום יונתן זה בעצם פירוש, הוא לא תרגום כמו שאנחנו שומעים ומכירים את המושג תרגום של מילים, זה פרשן, כתוב בארמית, אבל זה פרשן של תוכן. אז מה אומר, מה מפרש בתרגום של יונתן בן עוזיאל על הפסוק? שזה קיה לגאולה, הבאים לגאולה. יש עוד מפרשים שאומרים ככה, רד"ק אומר ככה, הבאים עם ישראל שבא לגאולה. שהתרגום דה הבאים, איך מתרגם יונתן בן עוזיאל את המילה הבאים, לאן באים? אז הוא מתרגם ואומר, הוא התכנסון מבין גלבתון, כשהם יתכנסו מבין הגלויות, ויתובון לארהון, וישובו לארצם. דיינו, כמו שהרבי מביא בסוגריים את המילים, שהרבי עצמך צדק מביא את זה, זה הבאים קאי על הביאה לארץ. הבאים, הכוונה היא כשעם ישראל יבואו לארץ ישראל, מתי כל עם ישראל יבואו לארץ ישראל שתהיה בגאולה העתידה. כמו שנאמר, הפסוק אומר, פסוק שמדבר על קיבוץ גלויות, בפרשת ניצבים, יש שם את הפסוק שקיבצך, קיבצך השם אלוקיך, שמדבר על קיבוץ גלויות, אז הלשון הוא והביאך השם אלוקיך אל הארץ. כתוב את אותו לשון והביאך. מתי שיתקיים הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ, אז בעצם מה יקרה בפועל לעם? הבאים, הם יבואו, דיינו בקיבוץ גלויות. אוקיי, אז זה, קודם כל אנחנו מבינים, לפי התרגום יונתן בן עוזיאל, שאנחנו צריכים פשוט לדעת איך לפרש את הפסוק, אז קודם כל אנחנו מבינים שזה הולך על ה... על הגאולה העתידה, הבאים לארץ. נו, איך מסבירים את המשך הפסוק? הוא אומר ככה, ואז יהיה ישרש יעקב. מה הכוונה שאז, מתי שיבואו לארץ ישראל בגאולה, אחרי קיבוץ גלויות, יהיה ישרש יעקב? אז הוא מביא את הלשון של איך יונתן בן עוזיאל מתרגם את המילים האלה. הוא אומר, תמן זה שם, התיילידון לבית יעקב. שמה... תהיה הלידה של בית יעקב. הלידה של בית יעקב. מה פרושע? הלידה של בית יעקב תהיה בגאולה. איפה, באיזה מילים מכניס יונתן בן עוזיאל את המשמעות של לידה של בית יעקב? על איזה מילים זה מתייחס? ישרש יעקב. איך ישרש יעקב פירושו הלידה של יעקב? הרי בדרך כלל שורשים... אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, באדמה, הם באסתר. ופה התרגום יונתן בן עוזיאל מסביר, שמה זה ישרש יעקב? יהיה לידה של בית יעקב, גילוי של בית יעקב. אז הרב מסביר את זה בשורות הבאות, הוא אומר ככה. הוא עובר במאמר, בעצם הוא מביא מה שהרב צמח צדק, מסביר באור התורה על הפסוק הזה, אחרי שהוא מביא את התרגום יונתן בן עוזיאל, אז הוא אומר, דה השרשה, הרי... בפשטות, בלי שנסתכל בתרגום יונתן בן עוזיאל. נחשוב על המילה עצמה. מה זה השרשה? השרשה, לא היינו מחברים את המילה השרשה לגילוי, כי השרשה זה פעולה שמה עניינה, כי הרי הפשט ישרש זה להשריש, היינו מה שנקרא להקות שורשים, אז ברגע שאתה מכניס את הגרעין שהוא יקה שורשים, אז איפה נמצאים השורשים? באדמה, אז זה תנועה של גילוי, זה הפוך, זה לא תנועה של גילוי, העלם, העלם בתוך האדמה, כמו השרשת אילן, ששורשי האילן שבארץ, איפה הם נמצאים, הם בעלם. לעומת זאת לידה, לידה לתנועה הפוכה, מה זה לידה? גילוי. כי הרי זה בדיוק המצב של העובר לפני הלידה, מה הלידה עושה לו? זה קודם הלידה, כשהעובר עדיין לא יצא חוצה, ביותו בבית אינימו הוא בעלם, וכשנולד, אז הוא בא לגילוי. אז המושג של לידה זה גילוי. מה אומר התרגום ממתן מנוזיאל? שישרש פירושו הלידה של בית יעקב. איך זה הולך יחד? אז הוא אומר ככה, וזהו שהתרגום די ישרש מתילידון. אז מה הכוונת ממתן מנוזיאל? של את המילה ישרש הוא מתרגם, מסביר שזה מלשון לידה וגילוי. אז הכוונה היא, הוא ששורש הנשמה ישרש יעקב יהיה בגילוי תילידון. לפי שהיום בעצם הצדק מסביר את כוונת דבריו של תרגום ממתן מנוזיאל, שמה יהיה בגאולה? יראו את השורש שלנו. ישרש יעקב, השורש שלנו יתגלה. כל יהודי יש לו שורש, שורש הנשמה נמצא בעלם. וזה זמן גלות, כששורש הנשמה בעלם, אז במילא הכוחות הגלויים לאו דווקא זורמים כמו שהשורש של הנשמה היה רוצה שיהיה. מה יהיה בגאולה? השורש יתגלה. ישרש יעקב.
מעניין למה הוא משתמש, כי בדרך כלל משתמשים בלשון אחר.
לכן צריך תרגום ממתן מנוזיאל, שיסביר את הפנימיות. הרי בעצם הצדק.
כן, אבל בדרך כלל...
להפוך מהפשט הרגל. ישרש זה מלשון הלם. זה באמת החידוש כאן. שפה ישרש פירושו, לא שהוא יקה שורשים, אלא יגלה את השורש. ישרש יעקב פירושו, ששורש הנשמה יהיה בגילוי.
זה לא מופיע פה עוד מקום חוץ מפה, לא?
זה ה... תרגום ממתן מנוזיאל על המילה ישרש. זה הרב עצם הצדק מביא, תרגום ממתן מנוזיאל ומסביר את כוונת דבריו. התיילידון, התגלה, השורשים התגלו. אז זה פירוש אחד. שזה אומר לסיכום, שכשנבוא לגאולה, הבאים, נבוא לגאולה, מה יקרה? שורש הנשמה של עם ישראל יהיה בגילו. זה המשמעות של השורה הזו. הוא ממשיך במאמר עוד פירוש בישרש יעקב. רב צמח צדק, שם באותו מאמר, ממשיך להביא עוד פירוש על המילה ישרש יעקב. פירוש הראשון מה שהוא הביא, מה זה ישרש יעקב, מי התגלה, השורש של מי זה ישרש של נסיבי ליעקב, של עם ישראל, שורש של נשמות שלהם התגלו. מביא עוד פירוש בישרש יעקב, שזה קאי על קיום המצוות. פירוש השני מה זה, שמה זה ישרש יעקב? שעם ישראל יקיימו את המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה. ואז המילה ישרש זה במשמעות אחרת. לא במובן של גילוי, לידה, אלא במובן של אדרבה, באמת כמו שורשים, נראה עוד שתיים שלוש שורות נבין, כמו שהשרשה כפשוטה, כמו בגשמיות כשמשרישים, אתה רוצה שיצמח, אתה מרכה שורשים. איפה אתה שם את השורשים? לא על השולחן. לא יצמח כלום, באדמה, היא בארץ דווקא. אז בא הפסוק ואומר, בא הפירוש השני ואומר, מה זה ישרש יעקב? דהיינו שלוקחים כביכול את יעקב, מי זה יעקב? זה עם ישראל, זה הנשמות שלנו, והנשמה שלנו היא משרישים אותה. איפה משרישים אותה? איפה משרישים? בארץ. מה הכוונה בארץ? במצוות. מה זה קשור למצוות? כי מצוות, איפה מקיימים מצוות?
בארץ.
מצוות מקיימים בגשמיות. פה בעולם הזה, נשמה בגן עדן אינה יכולת לקיים מצוות. אז הקיום של המצוות זה פה למטה. אז מה הכוונה ישרש יעקב? שיהודי ירד לעולם ויתעסק עם מצוות שמקיימים אותם בגשמיות. נראית לשון במאמר. על דרך זו בנשמה, יעקב זה מרמז על הנשמה, שהשרשה היא בקיום מצוות מעשיות. ברגע שהיהודי מקיים מצוות מעשיות, זה נקרא ישרש יעקב. שהנשמה כביכול יורדת, והשורשים שלה מתאחדים עם המצוות, שאת המצוות מקיימים בארץ, שזה כמו שורשים שיורדים לארץ, זה הכוונה. הפסוק בא ואומר שהעם ישראל מגיע ומקיים את המצוות בגשמיות.
פה הבאים זה לא יגיעו, פה הבאים,
פה הבאים זה לעולם. עוד לא מסביר כאן מה זה הבאים, כן? אחר כך הרבי ידייק פה מה זה הבאים. זה בדיוק אחד השאלות שהרבי שאל אחר כך, שהם כאן בפירוש השני התייחסות למילה הבאים. פירוש הראשון כן היה
יחסות. הוא ממשיך, הכוונה ממשיך. שיכול לחבר את שתי
ה... עוד לא כתוב שהוא מחבר, הוא מביא במאמר עוד פירוש. המאמר של הרב אצלנזר מביא פירוש אחד, אחר כך הוא מביא עוד פירוש. פה במאמר שלנו הרב ידבר על שני הפירושים, ויראה בדיוק את המשמעות מה הרב אצלנזר מתכוון, ולמה, כמו שכרגע ציינו, אין התייחסות בפירוש השני למילה הבאים.
והמשך הוא שואל, זה הקשר, השני פירושים.
כן, כן.
אבל שיש קשר.
ברור.
הרב יסביר.
המשיך הוא בעצם פירוש ועוד פירוש. ברור שהדברים קשורים, רק צריך להבין איך הם קשורים, זה אנחנו נראה. הקשר זה שני הפירושים בישרש יעקב. מה הקשר משני הפירושים? כי לפי הפירוש הראשון, מה זה ישרש יעקב? גילוי הנשמה. מה הפירוש השני בישרש יעקב? שהמצווה, שהנשמה תקיים מצוות כאן למטה. מה הקשר בין שני הפירושים? גילוי הנשמה הקים המצוות פה למטה. ומה הקשר הוא? כי הגילוי דשורש הנשמה שיהיה לעתיד לבוא. הוא על ידי קיום המצוות עכשיו. הקשר בין שני הפירושים הוא שכאשר היהודי מקיים היום מצוות, שזה הפירוש השני בישרש יעקב, שהרב יוצא לזה זה מביא. על זה שיהודים מקיים מצוות כאן למטה בגשמיות, מה זה פועל? שלעתיד לבוא, יתגלה שורש הנשמה של עם ישראל. הוא לא, אחר כך נראה מה זה הבאים. בוא נראה עוד רגע, הרי בישל את זה בסוף האות הזו. והעניין הוא, אז הרי במסביר כך. העניין הוא כך. מה הפירוש ששורש הנשמה תתגלה על ידי מעשה המצוות דווקא? איך הדבר הזה מוסבר? בעניין הוא. זה בשורש הנשמה כמה דרגות. כשמדברים על שורש הנשמה, שורש הנשמה זה לא בחינה אחת. יש כמה דרגות בשורש הנשמה. ועיקר שורש הנשמה הוא כמו שהיא מושרשת באור של למעלה משתלשלות. יש את שורש הנשמה כפי שהוא באופן נמוך יותר. כל בחינה, אתה יכול להגיד, הבחינה היותר גבוהה זה השורש שלה. השורש הכי עליון של הנשמה, השורש, מה עיקר שורש הנשמה, זה כפי שהיא מושרשת באור של למעלה מהשתלשלות. הגילוי של שורש הנשמה העליון ביותר, איך להתגלה אצל יהודי? כי אם יהיה ליהודי גילוי קצת יותר גבוה מהרגיל, אצלו בעיר נרן, התגלה לו חיה. זה כבר, אתה יכול להגיד, השורש שלו התגלה. יש שורש, שורש של השורש, יש דרגות בשורש הנשמה. אז עיקר שורש הנשמה זה כפי שהוא מושרש באור של למעלה מסתר השתלשלות. ואור זה נמשך על ידי קיום המצוות. כדי להמשיך את זה, כשיהודי לומד תורה הוא גם מגלה את הנשמה שלו. כתוב בתניא בפרק ד' לגבי לימוד תורה, שהיהודי לומד תורה כפי שורש נשמתו למעלה, שומר את הלשון. אז בהתאם לשורש הנשמה, בהתאם לזה, אתה שייך יותר ללימוד פשט, או ללימוד סוד, או ללימוד רמז, וכדומה. אז, אבל יש מה שמצוות פועלים. יש בחינה מה שמצוות פועלים הרבה יותר מה שהתורה פועלת. הוא אומר, ואור זה נמשך על די קיום המצוות. האור הזה של עיקר שורש הנשמה, כמו שהיא מושרשת באור של למעלה משתלשלות, זה מתגלה פה למטה כשיהודים יקיים מצוות. יותר אפילו מה שהתורה. למה? די המשכה של די לימוד התורה, שדי לומד תורה הוא גם פועל לגלות את השורש הנשמה שלו, תורת השם, חוכמה אלוקית, אתה לומד תורה, אתה מקבל כוחות נעלים מחוכמת הבורא, שיורדת ומתגלה אליך. אבל איזה בחינה מתגלית בנשמה על ידי לימוד תורה? מבחינת חוכמה. ומה זה חוכמה? כי תורה זה חוכמה. תורה וחוכמה נפקת. אז זה ראשית ההשתלשלות. חוכמה זה הספירה הכי עליונה, אבל זה ההתחלה של סדר השתלשלות. אז הגילוי שמתגלה בנשמה של יהודי כתוצאה מלימוד התורה, מתגלה דרגה גבוהה, לא כל אחד שייך לחוכמה, יש יהודי שהוא שייך למלכות, דמלכות, דעשייה, כן? אז אומרים לו, מתגלה לך הבחינה גבוהה מאוד, אבל זה עדיין נקרא סדר השתלשלות. לעומת זאת, להמשכת האור שלמעלה משתלשלות, כדי שימשך ליהודי שורש הנשמה שלו, כפי שהוא למעלה בסדר השתלשלות, שזה עיקר שורש הנשמה, הוא על ידי מעשה המצוות, כי המצוות זה הרצון. הרצון האלוקי שיש במצוות הוא יותר נעלה מאשר חוכמה האלוקית שמתגלית בתורה. וזהו, זה מרומז, הרעיון הזה, שהמצוות יש להם כוח הרבה יותר נעלה, להביא לגילוי הנשמה באופן הרבה יותר עמוק מאשר לימוד תורה, ומרומז בדברי המשנה. מה המשנה אומרת בפרקי אבות? זה מה שאמרו רזל, בפרקי אבות, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, מה זה מעשה מרובים מחוכמתו? יש לו הרבה מצוות, אצלו משקל המצוות הוא יותר מהתורה, אז למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים. תהיינו בנמשל, מה נמשל פה לענפים ומה נמשל פה לשורשים? אז אנחנו אומרים שהתורה זה הענפים, והמצוות זה השורשים. אז אתה רואה שהמצוות הם פועלים, הם קשורים לשורש הנשמה, לכן המשנה מרמזת את זה, בכך שהיא קוראת לזה שורשיו מרובים, הרבה יותר נעלה. כי המשכת שורש הנשמה היא על ידי מעשה המצוות. שורש הנשמה של היהודי נמשך דווקא על ידי קיום המצוות, הרבה יותר מאשר לימוד תורה.
זה עוד שעת, שמעשה מרובים
בפשט זה לאו דווקא הולך על תורה ומצוות, יכול להיות שזה כמה פירושים בפרקי אבות שם, יכול להיות במובן שאדם, אני נעשה את זה במובן הכי פשוט, שאדם יש לו הרבה רעיונות, אבל הוא לא מקיים ומבצע בפועל, אז זה כמו עץ שיש לו הרבה ענפים, אבל אין שורשים, אז הכל מתנדב ברוח. זה במובן הכי פשוט בפרקי אבות, כן? פה מדובר ברמז יותר עמוק, שמדובר בשניהם, יהודי שעושה מה שצריך, להדגיש לנו את ההבדל בין מה שתורה פועלת למה שמצוות פועלת. עכשיו, אחרי שהסברנו את הנקודה הזו, מה זה נקרא ישרש יעקב, לפי הפירוש השני שהרב עצם בצדק מביא, שמה זה ישרש יעקב, סליחה, הפירוש הראשון והשני, אנחנו רוצים למצוא את הקשר. הפירוש הראשון של ישרש יעקב אמרנו שמתגלה הנשורש הנשמה. הפירוש השני אמרנו שמתגלה, שמשרישים את הנשמה במצוות. עכשיו, מה הקשר? וזהו הקשר של שני הפירושים בישרש יעקב. עכשיו נבין שיש קשר בין שני הפירושים. למה? כי מתי שורש הנשמה מתגלית כשיש קיום המצוות? זה ממש אותו רעיון. שעל ידי קיום המצוות עכשיו, שיהודי, כי הרי אמרנו שלפי הפירוש הראשון שהרב עצם הצדק מביא, אז הבאים והולך על הגאולה. פירוש השני שהוא מביא, הבאים, זה לא קשור לגאולה, זה הבאים כמו פרשת השבוע, ולשמות בני ישראל הבאים מצרימה. כן? יורדים למטה, לקיים מצוות. אז הוא אומר, תדע לך, שזה שהיום נשמה מקיימת מצוות בעולם, זה יפעל שבגאולה שורש הנשמה תתגלה. כי הוא מתעסק בשורש הנשמה בקיום המצוות. זה מה שהוא אומר, עכשיו, די קיום המצוות עכשיו, שיודעים מה זה עכשיו. עכשיו זה הפירוש השני בישר של יעקב. עכשיו זה אומר עכשיו, בזמן הגלות, יהודים יקיים מצוות, נמשך שורש הנשמה. כל פעם שיהודים יקיים מצווה, שורש הנשמה נמשך, אבל זה לא בגילוי. שורש הנשמה נמצא, אבל בגילוי עדיין לא רואים את זה. מתי שמשיח מגיע ויש את הקיבוץ גלויות, וכמו שאומרים, כל מעשינו עבודתנו, כמו שהדמו"ר הזה כן מביא בתניא, הכל פועל את הגילויים הכי גדולים, אז מה יהיה התוצאה של העבודה של יהודי עכשיו בקיום המצוות, מה זה יפעל? גילוי שורש הנשמה, על ידי המצוות שהוא קיים. והגילוי בהמשכה זו, מתי התגלה? באופן גלוי, ההמשכה הזו שיהודי פעל די המצוות שהוא קיים, יהיה לעתיד לבוא. וזה הפירוש הראשון שהרב עצם הצדק מביא במאמר, מתרגם יונתן מנוזיאל. התיילידו לבית יעקב, הגילוי של שורש הנשמה. ששורש הנשמה יאיר בגילוי, שזה הפירוש הראשון מישרש יעקב. אז אם כך, בעצם עד כאן, יש לנו שני פירושים שהרב עצם הצדק מביא. עכשיו אנחנו מבינים גם ששני הפירושים קשורים זה בזה. כי אחד מביא לשני. אחד הכל ברור. אבל שואל הרב, עכשיו שואל כמה דיוקים במאמר של הרב עצמו הצדיק. הרי כל מילה וכל צורה, איך הדבר מופיע במאמר הוא מדויק. זה לא מדייק כאן כמה נקודות שגם מלמד אותנו איך ללמוד מאמר. איך להסתכל על המילים שמה בקודם, מה באחר כך, הכל מאוד מאוד מסודר. אבל הרב שואל את זה בשאלה. שעל פי פשט, לכאורה, במבט ראשון, אולי היה צריך להיות שונה טיפה הסדר במאמר של הרב עצמו הצדיק. הנה, על פי הידוע הדיוק במאמרי רבותינו נשיאינו, גם בסדר העניינים, ידוע שכשמדייקים במאמרי הרבים, זה לא רק לדייק בתוכן, אלא לדייק גם בסדר הקדימה ואיחור של כל פרט שמופיע במאמר, צריך להבין, לכאורה, אם אנחנו אומרים ששני הפירושים קשורים באופן כזה, שהקיום המצוות היום מביא את הגילוי של הגאולה, אז איך היה צריך להופיע סדר הדברים במאמר? ראשון היה צריך להביא המצוות, והתוצאה של זה, זה גילוי השורש הנשמה. הרי הגילוי זה שורש הנשמה שיהיה לעתיד לבוא, בא לאחרי ועל ידי. קיום המצוות עכשיו, הרי הסדר הוא שהמצוות שלנו היום, הם מביאים את הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, והסדר זה שני העניינים, פירושים במאמר הוא, אבל איך הרב עצם הצדק מביא במאמר את שני הפירושים, באיזה סדר הוא מביא אותם? שבתחילה בא הפירוש שישרש יעקב הוא גילוי שורש הנשמה שיהיה לעתיד. הוא מתחיל דווקא עם הפירוש הראשון, שמה זה ישרש, הגילוי שורש הנשמה לעתיד, אנחנו עדיין לא יודעים למה, ובעקבות מה, הוא מתחיל בפירוש הזה, ישרש יעקב גילוי שורש הנשמה. מה פועל את זה? אנחנו לא יודעים עדיין. ואחרי זה, אחרי שהוא דיבר על כך שיש גילוי שורש הנשמה לעתיד לבוא, אז הוא מביא את הפירוש, בא הפירוש שישרש יעקב קאי על קיום המצוות עכשיו. לכאורה הסדר הדברים היה צריך להיות שונה. למה הוא פותח קודם כל בתוצאה, ואחרי זה הוא מביא את הסיבה לתוצאה. עוד שאלה הוא שואל, זה מה ששאלנו קודם, שלכאורה ההתייחסות בפירוש הראשון שהוא מביא, הוא מתייחס לכל שלושת המילים. הבאים ישרש יעקב. אבל בפירוש השני הוא מתייחס רק למילים ישרש יעקב, ואין התייחסות למילה הבאים. זה השאלה הבאה. גם צריך להבין שבפירוש הראשון, פירוש הראשון שרב עצמו הצדיק מביא, מהו הפירוש הראשון? שישרש יעקב קיה על הגאולה, מפרש גם תיבת הבאים. מסביר, הבאים, מה זה הבאים? הבאים לגאולה. ואז מה קורה? ישרש התיילידון של מה זה יעקב משמות ישראל? לעומת זאת, בפירוש השני, מה הוא מסביר בפירוש השני? שישרש יעקב קאי על קיום המצוות עכשיו, אין פירוש תיבת הבאים. מה זה הבאים? צריכים לנחש לבד מה זה הבאים, אין פירוש למילה הבאים. אז זה שתי דיוקים שאני מדייק על המאמר של הרב עצמו הצדיק, למה הסדר, ומה קורה עם המילה הבאים, למה אין לה התייחסות לפי הפירוש השני. סעיף ב' והנה בוא נראה מה שקראנו קודם הפירוש השני שהרבי עצמו הצדיק מביא שמה זה ישרש יעקב אמרנו זה הפירוש השני ישרש יעקב זה הולך על קיום המצוות מה הפירוש בדיוק בוא יותר נדייק מה הפירוש ישרש יעקב הולך על המצוות אפשר להבין את זה בשני אופנים את הרעיון הזה שישרש יעקב הולך על קיום המצוות. אפשר בשני אופנים להבין את זה. והנה, בפירוש שישרש יעקב קאי על קיום המצוות, שני אופנים. באופן אחד אפשר להגיד, דיינו, שני אופנים הם את מי משרישים במי. מי הוא האדמה, במשל, ומי הוא השורשים שמחקים אותה בעד. כאילו הזרעים שמכניסים. את מי מכניסים במי? האם מכניסים את היהודי במצוות? האם מכניסים את המצוות ביהודי? בדיוק. שני אופנים. אופן אחד אפשר להבין, שהשרשה די יעקב ובקיום המצוות. ככה הבנו קודם, הרי הוא אמר את הלשון, שמקיים המצוות, מקיימים אותם בגשמיות, נכון? מצוות מעשיות, זה היה הלשון. מצוות מעשיות. מצוות מעשיות שמקיימים אותם במעשה. אז זה האופן הראשון מה הבנו? שמה זה ישרש יעקב? שהיהודי מושרש במצוות המעשיות. זה המשמעות הראשונה, ככה הבנו את זה קודם. כן? שכאילו הארץ, הנשמות בתוך המצוות. אבל אפשר גם להבין באופן אחר, שהשרשה דה המצוות היא ביעקב. היינו כאילו נאמר שהמצווה זה רצון אלוקי. רצון אלוקי הוא אינסופי, הוא מופשט, הוא גדול, הוא רוחני. איפה המצווה בא לידי ביטוי בעולם הגשמי? איך המצווה מתבטאת שיש יהודי שנמצא פה בעולם הזה הגשמי, והוא מניח תפילים. אז עכשיו המצווה, הרצון האלוקי, הפך להיות כרגע בגילוי ביהודי שמקיים את המצווה התפילית. אז המצווה מושרשת ביהודי. זה אופן אחר שאפשר להבין את זה. כמו שאמר, כמו שכתב, אדמו הזקן, בא להילולה לכבדה לטייבת, בתורה האור דיבורה מתחיל זה, יש בתורה האור גם את המאמר הבאים ישרש יעקב, ושם אדמו הזקן באמת מסביר, את הנקודה הזו, שמה הוא מסביר שם? שהמצוות מושרשים ביהודי, כך אדמו הזקן מסביר. וכמו שהזריעה כפשוטה צריכה להיות בארץ דווקא, אדמו הזקן אומר שם, שכמו שכשאתה רוצה לזרוע גרעינים, אז איפה אתה זורע אותם? דווקא באדמה, כמו כן ובזריעה דמצוות, אומר שם אדמו הזקן, שאותו הדבר המצוות שהקדוש ברוך הוא רוצה לזרוע אותם, כמו שאומר הלשון, הפסוק אומר בתהילים, או זרוע לצדיק, שצריכה להיות בישראל דווקא. דיין אם גוי יניח תפילין, לא יהיה כלום. לא יצמח כלום. זה כמו ששמתי את הגרעין על השולחן. על ביטון, לא קורה כלום. אבל אם אתה שם את התפילין ביהודי, אז המצווה פועלת פעולות. כי היהודי הוא קרקע מתאימה למצוות. ככה מסביר אדמו"ר הזקן שם. דכתיב בו, מה כתוב על עם ישראל את הפסוק? הנביא מלאכי אומר, כי תהיו אתם לי ארץ חפץ. עם ישראל נמשלו לארץ. זאת הפתגם הידוע שכתוב היום יום, שכמו בארץ יש את כל האוצרות הכי נעלים, אוצרות טבע הגדולים ביותר יש בארץ, ככה בנשמה של יהודי נמצאים אוצרות, יהודי דומה לארץ. אז אדמו"ר הזקן באמת מסביר בתור האור, שמה זה ישרש יעקב? שהמצווה מושרשת ביהודי. וזהו ישרש יעקב, יציץ ופרח. עכשיו זה ישרש, ואחר כך יציץ ופרח. מה זה ישרש? ביהודי המקיים את המצווה. תישרש יעקב קהל קיום המצוות עכשיו, היום יהודי מקיים מצווה, אז המצווה מתבטאת אצל היהודי שמקיים אותה. והמצוות נזרעים ונשרשים ביעקב. ועל ידי זה יהיה לעתיד לבוא הצמיחה, יציץ ופרח. לעתיד יתגלה המצוות. מעלתם העצומה, כן? יש את הלשון שאומר שדווקא לעתיד לבוא, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. המצווה בשיא שלימותה תהיה דווקא לעתיד לבוא. בכוח מה? בכוח זה שיהודים מקיים אותה במשך כל זמן הגלות. אז אדמו"ר הזקן מתייחס לישרש יעקב, כמו הפירוש השני שאמר רבי יצמח צדק, שישרש יעקב הולך על קיום המצוות, רק באופן, לא באופן שהיהודים מושרש במצוות, אדמו"ר הזקן מדייק שמה המשמעות שהמצוות מושרשים ביהודים. ואז רואים שאדמו"ר הזקן בפירוש הזה גם מתייחס למילה הבאים. המילה הבאים מקבל משמעות אצל אדמו"ר הזקן בפירוש הזה. הוא מבאר בתורה האור שם, ומה אדמו"ר הזקן מסביר שם בתורה האור, כשהוא מדבר על המעלה הזו של קיום המצוות של יהודי פה למטה, מה הוא מסביר שם? בפירוש הבאים ישרש יעקב, אחרי שאנחנו מסבירים שמה זה ישרש יעקב, שיהודי מקיים מצוות, כאן, והמצוות מושרשים בו בתוכו, אז מה זה הבאים לפי זה? ואדמו"ר הזקן מסביר שם בתורה האור. הוא מסביר שהבאים זה הולך כמו שאמרנו קודם, בפרשת השבוע, מה נאמר? באילה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. אדמו"ר הזקן מסביר שם שזה הבאים. איך זה קשור לעניין הזה של המצוות? משבכדי שיהיה ישרש יעקב, כדי שאכן היהודי יהיה כלי ראוי, שהמצוות יכולים על ידו לקבל את התכלית שלהם. היהודי צריך להיות ראוי לכך שהמצווה תהיה שייכת אליו ותפעל בו. השרשה זה תורה ומצוות בישראל, כדי שאנחנו נגיע באמת למצב הזה, שהמצווה מושרשת ביהודי. זאת אומרת, היהודי הוא חומר טוב. ארץ עידית, בדיוק. מה פועל את זה? מה מכשיר אותם? מה הכשיר את עם ישראל להיות כלים ראויים, להיות ראויים לקבלת התורה והמצוות ולפעול ולקיים אותם? ועל ידי הבאים, יש הייתה הכנה. מהי ההכנה? הביאה למצרים. זה שעם ישראל הגיעו למצרים, ירדו לגלות מצרים, אז אומר כידוע, ידוע לשון שכתוב גם בתורה או בעוד מקומות, שגלות מצרים היה הכנה לקבלת התורה. זה שהם ירדו למצרים, אז כתוב שהעולם יזדקך, ועם ישראל יזדקך, דווקא הגלות מצרים ויעבידו בעבודת פרך וכו', זה עשה זיכוך ליהודי, ועכשיו הוא ראוי לקבל מצוות ולקיים אותם. הוא נהיה ארץ מוכשרת. זה נקרא, הבאים ישרש יעקב. בגלל שהם באו למצרים, אז עכשיו הם מוכנים שאפשר להשריש בהם את המצוות. הוא ממשיך שם, והדמור הזקן כשהוא אומר את זה במאמר בתורה אור, ומסביר מה זה ישרש יעקב ומה זה הבאים, אז מה הוא ממשיך שם ואומר, הדמור הזקן, כמו שגלות מצרים הייתה הכנה לקבלת התורה, כמו שאנחנו מדברים היסטורית, אומרים שהבאים זה הולך על ביאה למצרים. וזה פעל את הישרש יעקב שאחר כך עמדנו ליד הר סיני, קיבלנו תורה וזה הופך אותנו לראויים לקבלת קיום המצוות במשך כל הדורות. אומר שם אדמו"ר הזקן על דרך זה, גלות זה האחרון. אותו דבר, הגלות הזו שלנו, הגלות שאנחנו נמצאים היום, זה אותו פעולה דומה, לגלות מצרים. למה צריך את זה? אם כבר היה גלות מצרים, כבר הכשיר את עם ישראל, כבר הכין את העולם, מה צריך עוד גלות נוספת? כי יש כאן אותו פעולה שהגלות פועלת הכשרה, אבל משהו שונה, כמו שהוא אומר. על דרך זה גלות זה האחרון, הוא הכנה לקבל פנימיות התורה שיתגלה לעתיד. המצב הזה שעם ישראל יהיו כלים לגילוי של פנימיות התורה, זה הגלות מכשירה אותם לזה. ככה אדמו"ר הזקן מסביר שם שזה על דרך גלות מצרים לגבי הקיום המצוות שעם ישראל מקיים. ככה אדמו"ר הזקן מוסיף, זה כאילו תוספת על ההבנה של הבאים. אחרי שהסברנו מה זה הבאים ישרש יעקב, אז הוא מוסיף, גם בגלות שלנו זה על דרך זה.
בכל מצד שמחצי אלף השישי שיהיה מותר ללמד את פנימית התורה, אז
לגלות האחרון. הכנה לזה, כן. יש לומר, וזה שמוסיף בתורה או שם עניין זה, למה אדמו"ר הזקן מוסיף שם, מה נוגע שם להבנת המילים הבאים ישרש יעקב, מה נוגע שם להבין שתדע לך שגם הגלות האחרון זה אותו רעיון. אז מוסיף ביור בעניין. זה שהוא מוסיף את העניין הזה שהגלות האחרון הוא הכנה לקבל פנימיות התורה שהתגלה לעתיד לבוא. למה הוא מוסיף את זה? זה יוסיף הבנה בפסוק הבאים ישרש יעקב. למה? וכי על פי זה יומתק השייכות להבאים לישרש יעקב. זה ימתיק לנו את הקשר בין הבאים ובין התוצאה ישרש יעקב. זה משמעות, אז רמב"ם מסביר כאן כמה שורות, הוא אומר ככה. זה משמעות הכתוב הוא, כשאנחנו קוראים את הפסוק ישרש יעקב, במובן הפשוט, מה אנחנו מבינים? שהשרשה היא בהגלות עצמו. שהגלות עצמו שאנחנו נמצאים, זה ההשרשה, זה לא, דיינו, פשוט צריך ללמד עוד שורה, זה יהיה מובן הדיוק, נלמד עוד שורה ונבין. זה מנוגע לגלות מצרים, הבאים הוא רק הקדמה לישרש יעקב. שאלה היא איפה קורה הישרש? כשאתה קורא את הפסוק בפשט, מה אתה מבין? הבאים, ישרש יעקב. איפה יהיה הישרש? בהבאים. אם הסברנו שהבאים זה למצרים, והישרש יעקב זה מתן תורה, אז כאילו הבאים זה 210 שנה, נגמר הבאים, יצאו ממצרים, ואז ישרש יעקב. אבל לפי הפשט של הפסוק, איפה הישרש יעקב מתרחש? בבאים, בגלות עצמה. כן? אז כדי שיומתק יותר הקשר בין הישרש יעקב להבאים, לכן הוא מוסיף את העניין הזה של הגלות האחרון. נקרא עוד הפעם בפנים. עוד הפעם. כי על פי זה יומתק השייכות להבאים לישרש יעקב. דווקא על די התוספת הזו, כמו זה כן נוסיף, מה המשמעות של הגלות האחרון לגבי הגילוי של פנימיות התורה לעתיד לבוא, זה ממתיק יותר את הקשר בין המילה הבאים לישרש יעקב. זה משמעות הכתוב, הרי כשלומדים את הפסוק בפשטות מה אנחנו מבינים, שאם הבאים הולך על הגלות, אז איפה צריך להתרחש הישרש יעקב בפשטות? בתוך הגלות. שהשרשה היא בגלות עצמו. ככה המובן, כן? זה מנוגע לגלות מצרים. הבאים הוא רק הקדמה לישרש יעקב. כשמדברים על גלות מצרים, והסברנו שהבאים הולך על מצרים, אז האשרי של יעקב זה לא בבאים, לא קיבלנו מצוות ותורה במצרים. רק מה הכוונה שם? שעל ידי גלות מצרים, שעברנו את קור הברזל, נצרפו ישראל להיות בחינת ארץ חפץ, מצרים הפך אותנו להיות יותר מזוכחים, אז אנחנו עכשיו הארץ היותר מוכשרת, ועל ידי זה קיום התורה ממצוות שלהם, של אחרי היציאה ממצרים, ולאחרי קבלת התורה, היא באופן דרך אשרי של יעקב. אז יוצא שאין כל כך קשר בין הבאים לאשרי של יעקב. רק מביא, זה לא זה. כדי לחבר יותר את הבאים לאשרי של יעקב, מוסיף אדמו"ר הזקן שהבאים זה לא הולך רק על גלות מצרים. אם הבאים היו הולך רק על גלות מצרים, אז באמת לא כל כך, לא מתוק כל כך הקשר בחלקי הפסוק. אבל הוא מוסיף שהבאים כולל עוד באים. הבאים זה לא נסגר ב-210 שנה של מצרים. כל הגלויות זה באים. ואם הבאים הולך גם על הגלות האחרון, אז אשרי שהוא באמת בגלות. ולכן מוסיף שגלות האחרון הוא הכנה לגלות לעתיד לבוא. לכן הוא מוסיף את העניין הזה במאמר. מה הוא מרוויח על ידי זה? למה זה ממתיק את העניין? שעל פי זה מה יוצא? שהבאים הולך לא רק על מצרים. אם הבאים נגמר במצרים, אז כל קיום המצוות הוא שלב שתיים אחרי הבאים. אבל אם הבאים פתאום מתרחב לכל כך הרבה שנים, עד היום, עד הגאולה העתידה, ומה עושים בכל השנים האלה? ישרש יעקב מקיימים מצוות, אז איפה הישרש מתרחש? בגלות, אז הבאים והישרש הוא באותו זמן. הבאים קאי גם על הגלויות של אחרי גלות מצרים, ועד לגלות זה האחרון. ולפי פירוש זה, הבאים וישרש יעקב הם עניין אחד. לכן אדמו"ר הזקן מוסיף, הוא לא סתם מוסיף איזה, כאילו על הדרך, מדברים כבר על גלות, איך גלות מכינה את הגאולה, אז בוא נוסיף לך גם כן, שהגלות הזו מכינה את גילוי פנימיות התורה, ככה זה נראה כאילו משהו דרך אגב. הוא אומר, לא, זה לא משהו דרך אגב. בלי התוספת הזו, חסר הבנה בפסוק באופן מלא.
כי זה יכול למספיק לומר, שזה הולך על כל הגלות, למה מוסיף שזה הכנה לפנימיות התורה? פה כאילו, למה אתה רוצים את זה? מספיק להגיד.
כי זה בא בהדרגה.
כי על כל הגלויות. נכון, כי זה יכול.
נראה עוד שורה. שהשרשה דמצוות בישראל, שעל ידי זה תהיה הצמיחה לעתיד לבוא, הנקודה הזו של אשרש יעקב, שהסברנו קודם על מצרים, שזה הביא הכנה למתן תורה, שעם ישראל נהיה ארץ חפץ, ויכולים להשריש בהם מצוות, והיציץ ופרח ישראל יהיה בגאולה לעתיד לבוא, היא בעיקר במצוות שישראל מקיימים מזמן הגלות. דווקא במצוות שיהודים מקיימים עכשיו מזמן הגלות, אנחנו מכינים את הגילוי הגדול שיהיה לעתיד לבוא. הגילוי הנפלא שיהיה לעתיד לבוא, היציץ ופרח ישראל, שזה גילוי של פנימיות התורה, גילוי של פנימיות המצוות, כל הגילוי הזה תלוי בעיקר במעשינו עבדתנו היום. אז כמו מביא מהתניה, כמו שכתוב בתניה, בפרק למדזיים, שכל הגילויים זה לעתיד לבוא תלויים במעשינו עבדתנו במשך זמן הגלות. אז אדמו"ר הזקן רוצה להדגיש במאמר, שהישרש יעקב שפועל יציץ ופרח, הוא נמשך בכל תקופות הגלות עד לעתיד לבוא. אז מה יוצא עד כאן? נעשה איזה סיכום את הרצף, כי עכשיו הרב רוצה לעשות איזה שאלה בין הרב עצמו הצדק לאדמו"ר הזקן. נעשה איזה סיכום. הרב עצמו הצדק מביא שני פירושים, כן? פירוש ראשון, שהבאים ישרש יעקב הולך על הגילוי שיהיה לעתיד לבוא, שגילוי שורש הנשמה. פירוש שני, לא מתייחס למילה הבאים ואומר שמה זה ישרש יעקב, מצוות, בלי להיכנס לאיזה הגדרה. אז אמרנו, יש הרי שתי אופנים איך להבין את זה, האם המצוות משורשים ביהודי או שיהודי משורש במצוות. אמרנו, בוא נראה איך אדמו"ר הזקן מסביר את זה. אדמו"ר הזקן בתורה רומא מסביר שמי משורש במי? שהמצוות משורשים ביהודי, היהודי נקרא ארץ חפץ, והמצוות משורשים ביהודי, וזה הבאים. כשיהודי עבר, נכנס לגלות מצרים, אז הוא הכשיר אותו, ואז הוא יהיה ראוי להיות ארץ חפץ טובה. אבל אדמו"ר הזקן נוסיף עוד משפט, כמו שהרב אומר, כי אחרת לא מובן כל כך הקשר בין הבאים לאשרש יעקב. אדמו"ר הזקן הרחיב את היריעה ואמר, הבאים זה כל תקופת הגלות. כל תקופת הגלות שמקיימים אז מצוות, זה יביא את היציץ ופרח. עכשיו לסיום עוד בית הרב אומר, ויש לומר, וזה שבדרוש שנה על דעת צמח צדק, אינו מעתיק פירוש זה באבאים ישרש יעקב, שזה קייל כי במצוות בזמן הגלות. הרי בעצמת זה כרי גם מביא בפירוש השני שלו, שמה זה ישרש יעקב? מצוות, נכון? והוא ראה את הממר של אדמו"ר הזקן, שאומר שמתי זה הדבר הזה קורה? אדמו"ר הזקן הרחיב את זה שזה קורה בזמן הגלות. הרי בעצמת זה לא מתייחס לנקודה הזו, ולא מזכיר אותה אפילו ברמז, שזה הולך על קיום מצוות בזמן הגלות. למה? אז מה הרי בזה שהרי בעצם זה לא מעתיק את הנקודה הזו, שבפרוש השני היה יכול להשלים את העירייה ולהגיד, מצוות ביהודי, בעיקר בזמן הגלות, להוסיף אותי זה 2-3 מילים. הוא לא מביא את זה במכוון, למה? הוא כי זה שהגילויים, זה לעתיד לבוא, תלויים במעשינו עבודתנו, מה שכתוב בתניה, שהרי ביביא קודם מפרק למד זין, שלמה כל כך חשוב אמרנו את המצוות שמקיימים בזמן הגלות? כי כל מה שיהיה לעתיד לבוא תלוי במעשינו ובדתנו כל זמן במשך הגלות. אומר הרבי הוא באמת במעשינו ובדתנו שבכל הזמנים. לא רק מה שעושים בזמן הגלות.
מה הוא כולל גם?
כולל גם בזמן בית המקדש, בית ראשון, בית שני. כל מה שעשו עם ישראל במשך ההיסטוריה, מאז מתן תורה, עד ביאת משיח, שהוא כולל כל מיני תקופות, תקופות אור ותקופות חושך, תקופות עליות, תקופות מורדות. כל האלפי שנים האלה ביחד, זה הכנה אחת ארוכה. אין בזמן הבית ואין בזמן הגלות. למה צריך את שניהם? מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה? איזה סוג הכנה הוא רוצה לגאולה עתידה? רוצה הכנה שמקיימים מצוות בתקופת האור? או שהוא רוצה הכנה שמקיימים מצוות בזמן החושך?
גם וגם.
הוא צריך גם וגם. יש מעלה במצוות בתקופת האור. יש מעלה במצוות בתקופת החושך, כמו שנראה בהמשך. שבכל אחד מהם יש מעלה כדלקמן. הרי בעצם הצדק במאמר שלו, הוא מדבר על איזה קיום המצוות של איזה תקופות, כל התקופות. אדמו"ר הזקן בתור האור, בעיקר על איזה תקופות הוא מדבר, גלות. לכן הוא מדגיש שהרי בעצם הצדק מדבר על נקודה שקשורה לכל התקופות. וישרש יעקב לביאור שבדרוש זה קרה על קיום המצוות שבכל הזמנים. לכן הרב עצמו צדק לא נכנס במאמר שלו להזכיר את הנקודה הזו שהבאים זה בזמן הגלות, גלות מצרים, כל הגלויות. לא, אני רוצה לדבר באופן כללי, קיום מצוות. מתי? מעד שעם ישראל יצא ממצרים, קיום מצוות. כל התקופות. תקופת הגורה, בזמן הבית, בזמן ה... הדבר הזה כן לא אומר, בוא נחפש את זה כשזה קשור להיום, בזמן הגלות האחרון. הדבר הזה כן מדגיש את הגלות. הרי בעצם צריך לעשות לדבר על כל התקופות, ולכן הוא לא מביא את הנקודה הזו מתור האור. יש דגש אחר במאמר של אדמו"ר הצמח צדיק, כמו אשר אדמו"ר זה.
אז אתה רוצה לדבר שזה רק כל הגלות מצרים?
והעניין הוא, אז אומר הרבה ככה. בוא נתחיל להבין את העניין הזה של לדבר כאן בהרחבה, מה עושה קיום המצוות שבזמן הגלות, מה עושה קיום המצוות שבזמן הבית, יש מעלה בזה שהם בזה, יש מעלה בזה שהם בזה, ולעתיד אבו צריך את שניהם. בוא נראה, בעניין. זה במעלה שבקיום המצוות על לימוד התורה. הרי הזכרנו כבר קודם, שההבדל בין מצוות לתורה, אמרנו שתורה זה נקרא ענפים, מצוות נקרא שורשים. המעלה שיש בקיום המצוות על לימוד התורה, כל הזמן שאנחנו מדברים ישרש יעקב, מדברים על מצוות. מה המעלה שיש בהם קיום המצוות? שני עניינים. שני עניינים יש בהם מצוות. מה הם שני העניינים? דבר ראשון, שההמשכה של די קיום המצוות היא נעלית יותר מההמשכה של די לימוד התורה. דבר ראשון, תורה ממשיך חוכמה. חוכמה זה ראשית ההשתלשלות. ומצוות זה רצון, זה למעלה מצד ההשתלשלות. אם אני מדבר מצד איזה המשכה אלוקית נמשך כאן, במצוות נמשך המשכה אלוקית יותר גבוהה מאשר בלימוד התורה. זה נקודה אחת. עוד נקודה, עוד מעלה, עוד עניין, וזה שבקיום המצוות ישנה מעלה להתאפך חשוך לנאורה. כשאתה מקיים מצוות אתה לוקח חושך, הופך אותו לאור, אתה לוקח אור של בימה והופך אותו לתפילין, אתה לוקח צמר גשמי, הופך אותו לציצית, אתה לוקח יבול גשמי, הופך אותו למעשרות ותרומות, אתה הופך חושך לאור. כי בירור הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, היא בעיקר די מעשה המצוות. לימוד התורה, אתה לומד חוכמת השם, אתה לא מתעסק עם החומר להפוך אותו לרוח. אבל במצוות אתה לוקח את החלק שלך בעולם, חלק הגשמי, את הגוף שלך, הזיכוך של הפיכת חושך לאור זה במצוות יותר משהו בתור. מה ההבדל בין המעלה הזו למעלה הזו? יש כשתי מעלות. מעלה של גילוי גדול, המשכה יותר גדולה, ומעלה של התהפך החושך לאור. מה ההבדל בין המעלה הזו למעלה הזו, בעניין הזה לעניין הזה? ומהחילוקים שבין שני העניינים, זה מה ההבדל בין שני העניינים? מה ההבדל אם אני אומר שמעלת המצוות שיש כאן המשכה יותר גדולה, או מעלת המצוות שיש כאן מהפך יותר גדול? מה ההבדל ביניהם? שניהם נכונים, אבל מה ההבדל ביניהם? זה תלוי באיזה תקופות. יש תקופות שבעיקר הנקודה הראשונה מתבצעת, יש תקופות שבעיקר הנקודה השנייה מתבצעת. אם אני מדבר על הנקודה הראשונה, המשכה של דקיב המצוות, אם אני מדבר על מעלת המצוות, שזה ממשיך יותר גילוי גדול, באיזה תקופות יש את הנקודה הזו? היא בזמן הבית יותר מבזמן הגלות. בזמן הבית יש המשכה יותר גדולה. למה? בזמן הבית, כמו שמפרט בשורות הבאות, היהודי בטל הבורא. ואז הוא יותר כלי להמשכה. הוא יותר שייך להמשכה האלוקית. הוא יותר יכול לזהות את המעלה. יותר שייך אליו, יותר קשור אליו, יותר... בזמן הגלות, שאין את הביטול שהיה בזמן הבית, אז אין כל כך את ה... לא ניכר כל כך העניין הזה. נראה את הלשון. כי המשכה שעל ידי מעשה המצוות, כדי להמשיך את ההמשכה האלוקית שהמצווה במשיכה, שיודעים מקיים אותה, היא בעיקר כשעשייה היא בביטול. כשיודעים מקיים את המצווה ומתבטא לגמרי, אז הוא פשוט שם את המציאות, הישות שלו הצידה, ואז הוא כלי לזרימה של אור אלוקי באופן, אין הפרעה, הישות שלו לא מפריע. וכיוון שעניין הביטול הוא בעיקר בזמן הבית, מתי היה המצב שיהודי היה בטל? עד היום בהיסטוריה, אם נסתכל את כל התקופות של עם ישראל, מתי היה בעיקר התקופה שאתה יכול להגיד, היהודי היה בהתבטלות מוחלטת לבורא עולם? זה בעיקר בזמן הבית. במה זה בא לידי ביטוי בזמן הבית? אז יש כאן עכשיו סוגריים ארוכות, אבל נדלג רגע על הסוגריים, רק נסיים את המשפט. עוד איזה 6-7 שורות. לכן, מכיוון שעיקר הביטול זה בזמן הבית, לכן ההמשכה של די קיום המצוות בזמן הבית הייתה המשכה נעלית יותר. כשיהודי קיים מצוות בזמן הבית, הייתה המשכה אלוקית יותר גדולה משום בזמן הגלות. בזמן הגלות הוא לא מרגיש את ה... הוא גם לא ממשיך, לא רק תלוי בהרגשה שלו, הוא לא ממשיך גם אור כזה גדול, כי אין את הביטול שלו. למה באמת בזמן הבית היה ביטול יותר גדול? איפה רואים את זה? עכשיו נקרא את הסוגריים, שהוא רק מסביר למה הביטול של עם ישראל בזמן הבית יותר משום בזמן הגלות. זאת אומרת ככה, כמה נקודות. דבר ראשון הוא אומר, בנוסף לזה שבזמן הגלות אי אפשר להיות הביטול דהשתחווה. יש הרי את הלשון שאומרים בתפילה, והנה יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך. מה זה השתחווה? השתחווה זה בעיה לעלות. תעלה לכותל, תשתחווה. השתחווה זה לא משהו טכני, ודאי. זה פרץ לבד. יהודי הגיע לבית המקדש, אז... הגילוי הגדול פשוט שפך אותו. אז הביטול הפנימי היום לא שייך. שבא דווקא מצד הראייה באלוקות, שיש ראייה, כמו שאומרים, אם הם יכולים לעלות ולהיראות או להשתחוות. אם יש ראייה, אתה רואה גילוי אלוקות, אז אתה מתבטל. אז היום, בזמן הגלות, אין את הראייה, אין את ההשתחוויה. כמו שאומרים, כמו שאנחנו אומרים את הלשון בתפילה של המוסף, ואין אנו יכולים לעלות או להיראות או להשתחוות לפניך. והפרטים האלה זה שרשרת, אחד גורם לשני. זה כיוון שאין אנו יכולים לעלות ולהיראות, לא יכולים לעלות ולא יכולים לראות, במילא אין אנו יכולים להשתחוות. מה פירוש לא יכולים להשתחוות? אי אפשר להיות בבחינת ביטול פנימי. אז הביטול הפנימי לא שייך בכלל בזמן הגלות. אז מה כן שייך היום? ביטול חיצוני לכאורה. מה זה ביטול חיצוני? אני מבין את ה... שזה האמת, אז אני מבטל את עצמי, אני כופה את עצמי. בדיוק. אז גם זה לא לגמרי. כמו שאומר, הנה גם הביטול חיצוני, גם הביטול החיצוני, מה זה הביטול החיצוני? ביטול לקריאה, הבדל בין לכרוע להשתחוות, להשתחוות זה שראש ורגל בהשוואה אחת. לכרוע, עדיין הראש שלך למעלה, ואתה רק קצת מקופף אותו. אז הביטוי הזה של הקריאה, מה גורם לה? שבא מצד השגת אלוקות, לא ראייה, ראיית אלוקות מבטלת אותך לגמרי. השגת אלוקות זה אתה מבין, אתה משיג, הישות שלך לא נותנת לך להשתחוות, להתבטל, אבל כן נותנת לך להבין שיש כאן משהו גדול ואתה צריך לבטל את עצמך, זה נקרא לכרוע. ובכלל שישנה בכללות גם בזמן הגלות. גם היום שייך עניין של השגה, אבל אתה לא יכול להשוות את ההשגה שיש היום, להשגה של זמן הבית.
אם היינו קוראים, היינו נשארים על הרצפה.
כיוון שגם ההשגה באלוקות שבזמן הגלות אינה השגה אמיתית.
זה לא השגה, זה כמו ראייה. מה להשגה, נכון?
מה?
זמן הבית זה
למעלה מהשגה,
זה
ראייה. בזמן השגה היה ראייה ולכן היה השתחווה. והיה השגה, זה הלך בשלבים. היה השגה ואחר הבא זה יותר ראייה. השגה היה גם שהיית בבית. ראית, ראית, זה היה יותר רדע. היום ראייה אין, נו, לפחות השגה גם זה לא. אז אנחנו אומרים, כך כתוב, כאן צורך להשתחווה. עושים את מה שכתוב. זה לא ש... אז במילא היום שאין את הביטול, אז ההמשכה של די קיום המצוות היום... אז ההמשכה היום לא באותו אופן, כמו שהיה אז. כי מה הכלי להמשכה? ביטול. הביטול היה בזמן הבית. ועיקר ההמשכה של די המצוות, יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה יהיה השיא ההמשכה. למה? כי יהיה שיא הביטול. במילא המצווה תהיה בשיא השלימות. כי אז יהיה קיום המצוות ותכלית השלימות, כמו שאומרים, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. אז אם אנחנו מדברים על... אמרנו קודם שיש שתי מעלות בקיום המצוות. המעלה הראשונה שהזכרנו זה המשכה אלוקית יותר גדולה. בנקודה הזו, המעלה הזו של המצוות, שזו המשכה יותר גדולה, באיזה תקופה זה בעיקר?
בזמן הבית.
באיזה תקופה זה יהיה בשיא? לעתיד לבוא. עכשיו בואו נראה מה העניין השני שיש בקיום המצוות. ונראה מתי זה בעיקר. ועניין דהיתהפכך שוכל לנאורה של קיום המצוות. העניין השני שיש במצוות שאתה לוקח, חפץ גשמי ואתה לוקח, כסף גשמי ואתה לוקח, עניינים אישיים ואתה הופך אותם לאור, ובעיקר בזמן הגלות. כי ככל שהחושך הוא יותר גדול, ככל שהניסיונות יותר גדולים, ככל שהקושי שלך לבצע את זה יותר גדול, ואתה בכל אופן מתגבר ומבצע, אז אתה לקחת חושך יותר סמיך והפכת אותו לאור. כי החושך בזמן הגלות, בזמן הבית גם היה מצב שלקחת חפץ גשמי, אבל זה לא היה כזה חושך גדול. אבל בזמן הגלות שהחושך הרבה יותר גדול, כי החושך זה הגוף, זה נפש הבהמית, הוא דה העולם, כמו שהם בגלות, הוא חושך גדול יותר מהחושך שלהם, כמו שהם מצד עצמם. יש את החושך שלהם מצד עצמם, שזה גשמי. גשמי זה חשוך. אבל הגלות הופכת את זה ל...
כמו חומריות.
עוד יותר קשה, עוד יותר רחוק מהאמת, עוד יותר ניסיונות, עוד יותר הפרעות. ואת זה אתה הופך לאור. ועל ידי קיום המצוות בזמן הגלות, שעל ידי זה נעשה בירור די הגוף, כמו שהם בגלות, אז גם חושך זה נהפך לאור. אז מה פועל העניין הזה של הפוך חושך לאור, זה הרבה יותר בזמן הגלות. זה בעצם מה שאמרנו פה בעוד ג', זה עוד שהיא בעצם הכנה למה שנלמד, אמרנו קודם שיש תוצאה שיהיה תהיה לעתיד לבוא, כתוצאה ממה? אני יכול להגיד כתוצאה ממעשינו ועבודתנו בזמן הגלות, או כתוצאה ממעשינו ועבודתנו בזמן הבית. אז אנחנו רוצים הרי להגיד מה מעלה בזה, מה מעלה בזה. אז פה כרגע מקדנו אמרנו, יש שתי מעלות במצוות, וכל תקופה עושה מעלה אחרת. כל מה שעם ישראל קיים מצוות בזמן הבית, זה פעל המשכות גדולות. כמובן, לעתיד לבוא המשכה תהיה תוצאה של זה באופן עצמתי. מה כל מה שעם ישראל של זמן הגלות פועל? הפיכת חושך לאור. וכמובן, בזמן הגאולה, אז כפי שנראה בהמשך, מה זה יפעל, באיזה רמה, זה ההבדל הכללי בין שתי התקופות.
זה גם נקרא איתהפכה?
זה נקרא, מהגאולה זה כבר יהיה איתהפכה מוחלטת.
אדמו"ר הזקן...